טוב, שלום וברכה, ברוכים הבאים. אנחנו לומדים מסכת אבות. ואנחנו בתלמיד החמישי של רבן יוחנן בן זכאי, החמישי והחותם.
רבי אלעזר בן ערך, לב ניכנס היום, אני רוצה לחלק גם לפעם הזאת וגם לשבוע הבא. בערך בחלוקה הבאה, השבוע נלמד מה שכתוב, ובשבוע הבא נלמד מה שלא כתוב. זה פחות או יותר בחלוקה. כלומר, מה קורה לרבי אלעזר בן ערך? לאן מתגלגל רבי אלעזר בן ערך בעולם? ובעיקר גם נתייחס לאותו חלק במשנה, שבו משקלם רבן יוחנן בן זכאי בסוף את כל התלמידים ורואה את כולם בכלל דברי רבי אלעזר בן ערך. כל זה ניכנס יותר בשבוע הבא. פעם אני רוצה להיכנס לדברים עצמם. אז נזכיר, קודם כל במשנה ח' מנה רבן יוחנן בן זכאי, פרק ב' משנה ח', מנה רבן יוחנן בן זכאי את שבחם של תלמידה. ומה הוא מנע? רבי אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע אשרי יולדתו. אנחנו כבר כמה שבועות טובים עוסקים בכל אחד ואחד. רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל שעסקנו בו בשבוע שעבר ירא חטא, רב לזר בן הרחמה כמעיין או מעיין המתגבר. נכון? איך הנוסח שלפניכם? מעיין המתגבר. ושוב נתמקד רק ברב לזר בן הרח. בשבוע הבא נחזור ונראה את כולם ביחד. לעבוד רבי נתן התואר הזה מתגבר, מופיע חצי נוסף, רבי אלעזר מעיין מתגבר ונהר שוטף. מעיין הוא דבר שבשונה מהבאר נובע כל הזמן. אמרנו פעם שבאיברי האדם העין זה המעיין, כי בעין יש בעצם מעיין. עין בעברית זה לא רק איבר, אלא זה מעיין.
ואבוא היום אל העין. עין גדי ועין. אז עין זה מעיין. ומעיין, בשונה, יש לנו שלושה שלבים. יש לנו בור, שבו יש מים עומדים. על כל ההשלכות של מים עומדים. יש לנו בער, שבה המים לא עומדים, הם זקים, אבל הם לא מפקים, אין להם נביאה, הם גם לא עולים על גדותיהם. יש מעיין. המעיין הוא מעיין המתגבר, אבל ככל שאתה מתרחק ממקור הנביאה, ככה פוחתים המים. ועבוד רבי נתן הוסיפו לתואר מעיין המתגבר ונהר שאינו פוסק, נהר שוטף. זה מושג מאוד חשוב. אני רוצה גם לומר לפני שממשיכים עוד דבר אחד. רבי אלעזר בן ערך הוא הגדול שבכולם על פי דברי רבי יוחנן בן זכאי רבו. כולם בכללו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ורבי אליעזר אף אימהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. עוד נדבר על זה. כך נראה לפי זה שמעיין המתגבר ונהר שוטף, זה מושג שהוא לא רלוונטי לנו. אלא שאם כן, מה זה מעניין אותנו במסכת הזאת? תזכרו את המתח של המסכת. מצד אחד אין אמירה אחת שהיא לא מלידי חסידותה. כלומר, אין אמירה רגילה. מה פירוש רגילה? לא כתוב במסכת אבות, לא תגנוב. אני יודע. זה שייך לסדר נזיקין. זה שייך לעשרת הדיברות. כתוב, מה לעשות כדי להיות יותר. מידע, כל מה שכתוב רלוונטי לי. אז מה רלוונטי לי מעיין המתגבר ונהר שאינו פוסק? אני רק רוצה להזכיר מאוד מעניין. המשנה הראשונה בפרק השישי במסכת אבות, הברייתא, אומרת רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. וכתוב שם כך, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. ואז כתוב בסוף, ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. זאת אומרת, כל העוסק בתורה לשמה
משתבח
בשבח שמזכה אותו רבן יוחנן בן זכאי את רבי אלעזר בן ערך. לא כתוב שם נעשה חסיד, נעשה ירחת, נעשה אשרי יולדתו, נעשה בורסו. זה מעניין מאוד. כלומר, מצד אחד רב לזר בן ערך, כל חכמי ישראל וחף מוזניים אחת הוא מכריע את כולם. מאידך, כל העוסק בתורה נשמע יכול להגיע לנער שאינו פוסק ומעיין המתגבר. צריך להבין את הנקודה הזאת, נקודה מאוד מעניינת, ניכנס אליה. אנחנו עוסקים פה באפיון הכי רחוק, הכי כולל, הכי גדול, הכי רלוונטי, שיגיע רק מתוך לימוד תורה לשמה. אבל אם מלא זה רלוונטי, אז איך מבקשים ממני ללמוד תורה לשמה? אז עד כאן נתון א' מתוך משנה ח', מי הוא רב לעזר בן ערך על פי שבחו של רבי יוחנן בן זכאי? מעיין, אבל מעיין מתגבר עד שנעשה על פי אבות רבי נתן לנהר שוטף. הלאה. במשנה ט' מפנה רבן יוחנן בן זכאי את כולם לשיעורי הבית שלהם, צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם, ובחציה השני של המשנה איזוהי דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. רב לייזר, עין טובה, נכון? וכך הלאה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד, שאלנו על זה והרחבנו בזה, נו, ורבי אלעזר, משנה ט', לב טוב. זוהי דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. כל אחד אומר את הצד ההפוך, רבי שמעון לא בדיוק את ההפוך, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הלווה ואינו משלם, ורבי אלעזר, לב טוב. סליחה? ורבי אלעזר, לב רע. הלאה. עכשיו, כשסיימנו את זה, ביקש כל אחד, או הובאו מכל אחד מחמשת התלמידים שלושה דברים, ועכשיו דברי רבי אלעזר בן ערך במשנה י' ד'. זה קודם כל הנתונים. נו, אז בואו נראה את משנה י' ד'. כבר למדנו שהדברים שמובאים על ידי כל אחד הם בעצם הכלים להגיע למידה שאותה הוא ציין. כך הווי זהיר בקריאת שמע ותפילה של רבי שמעון בן נתנאל, זה הכלים להיות כזה שרואה את הנולד. בפן הפלאות, אנחנו ניסינו לנתח בכל אחד ואחד את העניין שלו. עכשיו, רב לזר בן ערך, לב טוב, אני עוד לא יודע מה זה בדיוק, אבל מה הם הכלים? מה הם שלושת הדברים? רבי אלעזר אומר, הווי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורס, ודע לפני מי אתה עמל, מי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך? הקושי הראשון בדברים, רק הקושי המבני. יש פה שלושה דברים או ארבעה? כתוב שלושה. כי כתוב אצל כולם, הם אמרו שלושה דברים, ואנחנו קוראים פה לכאורה ארבעה, זאת אומרת שאנחנו לא קוראים, נכון? יש פה שלושה. האמת שיש שתי אפשרויות להרגן את זה. האחת לחבר את שני המשפטים הראשונים, והאחת לחבר את שני המשפטים האחרונים. אם אתה מחבר את שני המשפטים הראשונים, אז כתוב כך, הווי שחוד ללמוד תורה, ובכך תדע מה שתשיב לאפיקורוס, וזה דבר אחד. ב' דע לפני מי אתה עמל, ג' מי הוא בעל מלאכתך, כלומר דע מי הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. זו קריאה. מפרשים הרבים מאוד העדיפו את הקריאה השנייה, ואני אגיד לכם גם יד למה זה יותר רגיוני. לפיה, שני האחרונים מתחברים. ואז הקריאה היא כך, הווי שחוד ללמוד תורה, א', דע מה שתשיב לאפיקורוס, ב', גם אם ב' זה נפרד יכול להיות קשר בין א' לב', אבל זה לא דבר אחד. וג' עוסק בעבודה. אתה כעמל, אתה כעובד. אז כעובד, דע לפני מי אתה עמל, ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, כל חלק ג' מדבר על מה? על העמל, על העובד. ולעובד יש בעל הבית, ובעל המלאכה הוא משלם שכר הפעולה, ואז בא דבר שלישי ואומר את עניין העבודה. בסדר? מי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך? טוב? ואז על פי הקריאה הזאת, הדבר הראשון הוא הווי שחוד ללמוד תורה, הדבר השני הוא דע מה שתשיב לאפיקורוס, הדבר השלישי הוא העבודה, אתה כעובד השם. ואם כך, ביקש בעצם רבי אלעזר בן ערך להקיף שלושה תחומים. הוא לא עסק רק בלימוד תורה, הוא ביקש להקיף שלושה תחומים. יש מי מהמפרשים, ואז נתחיל את הכל, שראה בדברי רבי אלעזר בן ערך התייחסות למשנה הפותחת את מסכת אבות של שמעון הצדיק על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, ומה המקביל לתורה? הווי שחוד ללמוד תורה. על העבודה, ומה המקביל לעבודה? דע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך. כלומר, האדם כלומד, האדם כעובד, איפה גמילות חסדים? אומרים אותם מפרשים דבר מדהים. יש לך גמילות חסדים גדולה יותר מלהחזיר לאפיקורס את האמונה שלו? ודע מה שתשיב לאפיקורס. יש השבת אבידה יותר גדולה מלהשיב ליהודי את הנשום. ואז דיבר רב לזר בן ערך על שלושת המרכיבים עליו. אני חוזר ללב טוב, אני חוזר למעיין המתגבר ורוצה ללמוד את שלושת הדברים, ואני מקדים בפעם האחרונה, לא ניכנס למה שלא כתוב. זאת אומרת, מה לא כתוב? אני מזכיר, כי הסקרנות היא גדולה. הלא כתוב הוא את מה שקורה לרבי לזר בן ערך בהמשך ימיו. זאת טרגדיה עצומה. חז"ל מספרים שרבי אלעזר בן ערך הולך למקום מים היפים לאמאוס או לדמסית, ושם קורה לו מה שקורה לו, והוא שוכח את תורתו. טרגדיה גדולה מאוד. ועל פי הגרסה בבבלי מתפללים עליו חבריו, והוא חוזר ללימוד תורה. על פי גרסה במדרש בא אליהו הנביא ומחזיר אותו. המכריע את כולם, הקף שמכריע את כולם קורא לה משהו. האם המשנה הזאת נאמרת אחרי? כמסקנה? הרי השנה הזאת נאמרת ואז זה מגיע, ועכשיו אנחנו צריכים לשאול מה קרה. זה מה שלא נעשה. זה מה שנקרא בפרק הבא. כלומר, בפרק הזה, אבל בשבוע, בעזרת השם. עכשיו, למה? אני רוצה להתחיל בלב. אחרי זה נגיע למעיין המתגבר ולנהר השוטף. אני רק עכשיו חושב, דוקטור, אנחנו נדבר בדרך, אבל עכשיו אני חושב פתאום. מעיין הוא בעצם מה שמנביע מים כל הזמן. ומפקד את הכל. ומעביר את המים לכל המציאות. הלב הוא פומפה. הלב מזרים דם, והדם, כך למדנו, נושא את החמצן שבאדם. נכון? הכדוריות האדומות מתפרקות. נכון? ונותנות לאדם את החמצן. הדם הזה, החמצן, החיים, נמצאים בלב. והלב הוא בעצם המעיין הזה המתגבר. אם צריך לתאר לב, אז הלב הוא המעיין. ומעיין מתגבר, והוא נהר שוטף. אני רוצה לעזוב את המעיין, ולחזור רגע אל הלב עצמו. ולהבין את המושג לב טוב. האמת שאני רוצה להתחיל את רב לזר בן ערך דווקא במשפט השלילי. איזוהי דרך רעה שהתרחק ממנה האדם? נו, לב רע. למה סיכמנו? שבמסכת אבות לא כתוב לא תרצח. אם לב רע זה רע לב, אני צריך את רב לזר בן ערך שיגיד לי שזו דרך רעה שירחק ממנה האדם? זה כל אדם יודע שרע לב תברח ממנו. מה זה לב רע? זה לא רע לב. צריך להבין את המושג. אני ברשותכם רוצה להתחיל, ואז נגיע לשלושת הדברים. אנחנו נצטרך להבין איך הווי שקוד ללמוד תורה הוא כלי לפתח לב טוב. אני מבין שהווי שקוד ללמוד תורה זה כלי מצוין לפיתוח השכל. ככה שכנעו אותי למה ללמוד גמרא כשאמרתי המורה, אבל זה משעמם. אז אמרו לי, זה טוב לשכל. עבדו עליי, במקום להגיד לי, יש שחמט, אמרו לי, גם גמרא זה שחמט. כי כנראה עניין אותם שבחמישים דקות הקרובות אני אהיה ילד טוב, אבל מה יהיה לי אחר כך? מה תהיה המסקנה שלי? שיהיה פחות מעניין. כי אם זה שח, יש שח יותר טוב. אגב, אני אדע פי שש מש. אבל כל אחד לפי מה שאומר, כמה שאני... אז איך, אני צריך להבין למה שקוד ללמוד, אני מבין שהווה שקוד ללמוד תורה מדבר על שכל, על התמדה. אבל הווה שקוד ללמוד תורה הוא הפיתוח של הלב הטוב. צריך להבין את זה לעומק. למה שתשיב לאפיקורס, זה הכל, אבל למה זה לב טוב? אם היו אומרים, תחבק אנשים, תן צדקה, תוהר, או... למה שתשיב לאפיקורס? זה תיאור של גאון, של מוכשר. דע לפני מי אתה אמן. מתחיל קצת. ומי הוא בעל מלאכתך? איך כל זה כלים ללב טוב? זה לכאורה משנה שלא קשורה ללב. קשורה להמון דברים, אבל פספסת את הלב. מה זה לב טוב? הרמב"ם מגדיר שהמושג לב טוב בהגדרה שלו הלב הוא, והרמב"ם הוא הרופא הגדול, הלב אצל הרמב"ם הוא משכן הרצון של האדם, שם שוכן הרצון. כשהוא מגדיר את הרצון הוא מתאר את הכוח שמניע באדם את כל הפעולות, בדיוק כמו הלב הפיזיולוגי. הלב מניע את החיות, נכון? הוא מזרים את הדם, הוא נותן את החמצן, הוא נותן את החיות. בשנייה שחלילה, חלילה, חלילה הוא נידום, הכל נגמר. למרות שהוא עצמו כאילו לא, אתה שומע משהו ואתה אומר כואב לי הלב, הפירוש, אז בוא נבדוק אותו. כלומר הלב הכי משפיע וגם הכי מושפע מכל איבר. הקו באצבע משפיעה על הלב, היא לאו דווקא משפיעה עכשיו על היד או על הקשר שלו, הוא הכי גמור. הלב מתאר את הרצון, את התנועה, את ה... אבל לא את התנועה, את התנועה מתאר אדם, אלא את הכוח שמניע את התנועה, את היסוד של הרצון של הכל. מה זה לב רע? אני רוצה ללמוד את זה מתוך כמה פסוקים של הפרשה שלנו השבוע. הפעם לחרוג טיפה לפרשה. כמול בלילה, כדרכי ביום ראשון, הייתי בשיעור של, של הפרשה, אז אני בתוכו, מה לעשות? פתאום ראיתי שכל הפרשה היא סוגיית לב. יש בפרשה דבר מעניין מאוד, שגענו בו טיפה בשבת בבוקר, דבר פלאי. אתם זוכרים את בני גד ובני ראובן? בני גד ובני ראובן באים אל משה רבינו ואומרים שהם רוצים לנחול את נחלתם, איפה? מעבר הירדן המזרחי, והם, יש להם הרבה מקנה, הארץ היא ארץ מקנה, בסדר? והם מבקשים לזכות בנחלה הזאת. האמת שהנחלות היותר משובחות מהרבה בחינות נמצאות בעבר המערבי. הנדלן זה באזור של עזריאלי, זה לא... אבל הם אומרים, אנחנו אנשי מקנה. וגם תוך שנייה הם אומרים למשה רבינו, אנחנו גם לא התכוונו למשהו אחר, אנחנו נהיה הרמטכ"לים, אנחנו נעבור חלוצים לפני המחנה. נביא את בני ישראל ולא נשב במקומנו עד אביונו מן מקומם. או אז נחזור ונהיה אנשי מקנה. חלוצים או לא חלוצים? כשהייתי ילד אמרו הייתה אי הבנה, שרבנו לא שמע כבר כל כך טוב, הוא אמר מפוגע, לא שמע טוב, אז הוא קוצף, הוא אומר להם מה פתאום, וזה האחיכם יבואו למלחמה ואתם תישבו פה וזה, ואז הוא אומר רגע 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 רגע, התכוונו משהו אחר. אלא מה, לא כתוב אחר כך ביומר, חיפשתי, אין במקורות. כתוב כן, מעניין מאוד, ואם לא, ואם כן, אחרי שהם אומרים בטוח שנעשה כמו שאדוני דובר אומר, שמעתי, עכשיו אלעזר הכהן ויהושע בן נון יבדקו את זה כל יום, אתם מס הכנסה יהיה עליהם. כשהוא גומר לתת להם את כל מה שהם רוצים, הוא אומר, דרך אגב שכחתי להודיע לכם, בשטח ההוא הולך גם להגיע חצי שבט מנשה. ומי שמסיים את פרשת בני גד ובני ראובן, פתאום יגלה דבר מדהים, בני גד ובני ראובן מקבלים את נחלתם. חצי שבט מנשה, אף אחד לא הבין, הוא קשור לשם. חצי שבט מנשה. ובסוף מתוארים החבר'ה שבונים שם את העסק. יאיר יש לו 60 חוות. ביידיש אומרים נישט שלכט, מה שנקרא לא רע. 60 חוות. נובה. הסתכלו בסוף הפרשה, אין אף מיליארדר מבני גד ובני ראובן. החבר'ה האלה של חצי שבט המנשה שאף אחד לא יודע איך הם נכנסו, פתאום יש להם הכל. מה קרה? כולם דנים בפרשה. אני אענה קצת על זה, אני לא רוצה לברוח לפרשה, אני רוצה לגעת בנקודה אחת שמעולם לא נתתי דעתי עליה, והיא לא עוזבת אותי עכשיו. הקושי הגדול ביותר בפרשה לדעתי הוא לא אי הבנה או לא אי הבנה. שרבנו לא רק כועס על בני גד ובני ראובן. למי הוא משווה אותם? נו, למרגלים. קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. משווה. אתם הילדים שלהם. הוא ודאי לא מתכוון ביולוגית, כי הם בני גד ובני ראובן. המרגלים היו 10 שבטים. איך הם הילדים שלהם? אתם יודעים מה זה אומרים? הוא לא תלמיד שלו, זה ילד שלו. זה בצלמו קדמותו בכלל. תרבות אנשים חטאים. אם יש משהו מעליב בעולם, זה להשוות בין בני גד ובני ראובן לבין המרגלים. אתה יכול מוריד הכל. לא מרגלים. מה מרגלים רצו? לא להיכנס לארץ. מה רצו בני גד ובני ראובן? חלוצים! אנחנו נחלץ חושים, אנחנו נחלץ חלוצים לפני המחנה, חלוצים, חלוצים. יש גבול, זה לא הוגן. אתה רוצה, תשווה אותם למעפילים. זה מתאים. הם עלו, הפילו, בלי ארון השם. למרגלים. זה ממש פוגע. זה גם לא נראה בכלל מה זה שייך בכלל. אתם יודעים, הפרשן הטוב ביותר למקרא, אתם יודעים מי הוא? נו? המקרא. שמעתם עליו? גדול פרשני המקרא. לזה אגב קוראים פשט. מישהו פעם אמר שפשט זה שזה פשוט. מה שלך פשוט? היא לא נראה פשוט. וזה שאתה קובע שזה פשוט, זה גם יכול להיות לא פשוט. נראה לך שאתה... כשמישהו רוצה להוכיח, הוא אומר, זה פשט! זה פשט שזה לא פשט. זה סתם יומרה להגיד זה פשט. אני שאתה יודע. אני אגיד לכם מה הפירוש המילה פשט. התורה פעם לא הייתה כתובה בחומשים. איך הייתה כתובה? כמו שהיא כתובה היום בספר. איך היא כתובה? על אור של בהמה גזה. אתם יודעים איך פושטים? קרוב? אתם יודעים מה זה פשט? פשט זה לראות את הכל. ומה זה דרש? דרש זה להתעכב על נקודה אחת. זה פירוש המילה בעברית. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר. מי מצווה בזה? חוקר העדים, הדיין. דיין בא ואומר לעד, אדוני, עכשיו אל תבלבל במוח ואל תספר לי סיפורים משלשום ומהיום, עכשיו אני מדבר איתך על הנקודה הזאת. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, פה, הפולות. זה נקרא לדרוש. זה במילה דרישה מסוימת. דרישה כמו דריכה. במקום. פשט, זה לפשוט. כתוב בתלמוד הירושלמי, דברי תורה עניים במקום אחד. עניים במקום אחד. ועשירים במקום אחר. הפירוש הוא שדברי תורה, אם אתה מסתכל במקום אחד, אתה לא רואה את המכלול שלך. יודעים למה המקביה נוטל שכר כולם? יודעים למה המקביה נוטל שכר כולם? אנשים חושבים שזה פרס ליחומים לזה שלא קיבל עלייה. בסוף נותנים לה הגבהה, אומרים לה, המקביה נוטל שכר כולם. המקביה נוטל שכר כולם, מסביר המערה, אתם יודעים למה? כי כל אחד מהעולים קרא פסקה אחת, והמקביה הראה את הכל. לכן הוא נוטל שכר כולם. הוא הראה הכל. זה פשר. המקרא מפרש את עצמו פירושו שהמקרא מפרש את עצמו במקום אחר. מעולם לא שמתי לב עד כמה זה בולט בפרשה הזאת יותר מבכל מקום שאפשר לראות, ותראו כמה. משה מסביר לבני גד ובני ראובן, לבני גד ובני ראובן שהם כמו המרגלים. בא ללמד ונמצא למד. הוא אומר להם מה הם עושים, ואז הוא יגיד מה עשו המרגלים. פעם ראשונה נשמע איך מבין משה את חטא המרגלים. אז בואו תשמעו. אני קורא, אני יודע אין חומשים לפניכם, זה פסוקים בודדים. אבל הם כל כך פשוטים. ואז תראו למה הכל קשור ללב טוב. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן. האחיכם יבואו למלחמה... ואתם תישבו פה? ומה בעצם הייתם צועקים במקומה? נו? לא לזה התכוונו, רגע. ולמה? עכשיו הוא מתחיל להסביר. תניעון. אתם מכירים את המילה הזאת? תניעון במה? באלף או בעין? באלף. אתם מכירים את המילה הזאת? זו מילה שמופיעה רק בספר במדבר. וחוץ מפעם אחת, רק בפרשת מתות. פה, ובפרשת נדרים. עם בת נודרת ואביה הימי אותה, באלף. עוד רגע נדבר על המילה הזאת. ולמדתם ייעום את לב בני ישראל. מניעים לב. ולמה אתם יעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. מה הם עשו? מה הם עשו? הוציאו דיבת הארץ רעה, הם אמרו אז העם, הם אמרו... לא, 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 כל זה לא חשוב, אני אגיד לכם מה הם עשו. ויעלו עד נחל אשכול. אתם יודעים מה כתוב פה? הם עשו 100% ממה שאמרתי. הם לא חיפפו. הם הלכו לשטח שצריך. ויראו את הארץ 100%. אתם רוצים שאני אתן לכם דוגמה למרגלים שלא הלכו ובאמת ראו את הארץ אבל אמרו שהכל בסדר? אבל לא תגלו. שני המרגלים של יהושע. הם הולכים 3 ימים תחת לסלע צומחת רקפת. הם התחברו מתחת לסלע והיו על הגג של רחב. זהו. חוזרים אל יהושע ואומרים, היו בארץ, נתן השם את כל הארץ בידינו. אולי את מזג האוויר של אזור הסלע הם הכירו. ערב גדולי ישראל. מה קרה? לא הבנת. ההפטרה של פרשת המרגלים זה שני הצדיקים האלה. מה קרה? לאט לאט. הכל לב. עוד מעט תראו, הכל לב. אגב, מי האנטיתזה מהסרט המרגלים? כלב. כולו לב, אומרים חז"ל. חכו, לאט לאט, לאט לאט. ויעלו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ. מה שנקרא 10 בכל. גדולי ישראל. גדולולוגים. ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. בזה אתם תלמידים שלהם. הוא ממשיך. היכה רב השם ביום ההוא הישבה למור. אם נראו האנשים העולים ממצרים מבין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב. כי לא מילאו אחריי. פה אנשים יודעים עברית טוב. מוכנים להסביר לי את המילה למלא אחרי? לא מתרשבת. אני יודע מה זה למלא אחרי ההוראות. אבל איך אפשר למלא אחרי? למלא מה? כי לא מילאו אחרי. מועדין לתחביר הייתה מבקשת, כמו שאמרנו כמה פעמים, לחזור ולתקן את הטעון תיקון. זה מעיד על התקדמות, אבל לא מספיק. מה זה כי לא מילאו אחרי? רגע. בלתי כלב בן יפונה הכמניזי ויהושע בן נון כי מילאו אחרי השם. את מה מילאו? בספר דברים כתוב על כלב וימלא את ליבו אחרי. ביום זה שיעור בקרדיולוגיה, עוד מעט. ויהי חרף השם בישראל, על מה? על זה שלא מילאו את הלב אחריו. מה עשו המרגלים? נסכם, הם מילאו באלף את לב בני ישראל. מה קרה לבני ישראל? הם לא מילאו את הלב אחרי השם. ואז מה עשה השם? תשמעו טוב. המרגלים מה עשו? עוד פעם המילה? הימיעו באלף. ויהי חרף השם בישראל וימיעם במדבר 40 שנה. הפרשן הזה במקרא ידע עברית? אומרים שזה הפרשן הכי גדול למקרא, המקרא? וימיעם במדבר 40 שנה עד תום כל הדור העושה הרע בעיני השם. מה רע בעיני השם? מה זה העושה הרע בעיני השם? מה הוא עשה? לב רע. לא מילאו אחריי. לאט לאט. והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. איזה מין ביטוי זה? אני תמיד סתם, הקונוטציה של תרבות אנשים חטאים זה נהנתנים. זה מה זה? אנשים במקרא זה גדולים. אתם יודעים מי היו האנשים שנקראים אנשים? נו, המרגלים. שלח לך. אנשים. וגם אתם, אנשים. כי אתם חלוצים, רמטכ"לים, גנרלים, מובילי דעת הקהל. אתם יודעים מה יבורך שבט גד? טרף זרוע אף קודקוד. מסביר רש"י, הם החלוצים שמובילים את כולם. אז מה חטאים? מה תרבות אנשים חטאים? לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל. והוא 40 שנה, מה אתם רוצים לעשות? כי תשובון מאחריו, תשובון מאחריו זה בניגוד ללמלא אחריו. ויסף עוד להניחו במדבר ושיחתם לכל העם הזה. היקשו אליו ויאמרו גדרו צאן וכו', ואז הוא אומר להם, ואז תעשו כך ותעשו כך ותעשו כך ותהיו חלוצים לפני השם, והוא מביא להם את חצי שבט המנשה. רק פעם אחת לפני כן הופיעה המילה הימי, או השורש הזה של הנאה. המילה הנאה, אגב, אצלנו יש לה קונוטציה של מה זו הנאה? נהנתן, הנאה, הנאה, ליהנות, נכון? ליהנות. זה מדהים, המילה הנאה בתור הנאה, הנועה, ליהנות, פן. המילה הנאה בתור הנאה אין במקרא. זאת מילה במשנה. טובת הנאה, איסורי הנאה, מותר בהנאה, אסור בהנאה. המילה הנאה במקרא היא ההפך. היא להסיר משהו. אתם יודעים מה זה לעני? אני אגיד לכם מה זה לעני ולמה זה דווקא את הלב. לא משתמשים ב... אני הנעתי באלף את הקוס מהשולחן. כי אם לעני זה להסיר, אז הנעתי את הקוס, או הנעתי את האנשים מלהיכנס... כן אומרים, הנעתי את האנשים באלף, אני אגיד לכם למה. לעני זה את הלב. אתם יודעים מה זה לעני לב? נחזור לנדרים. ילדה נודרת נדר. קוראים לזה נדרי איסור. אתם יודעים מה הנדר? הנדר הוא, אני מקבלת עליי את הדבר הזה, ואני מקבלת אותו בנדר. נכון? יופי. דבר טוב או רע? רע. בטוב. נדרים, סייג לפרישות. מי שנודר מצוין. אבל זה דבר טוב או רע? רע. טוב שלא תדור, מי שתדור ולא תשלם. מה עושה אבא חכם? הוא מניע אותה מנדרה. אתם יודעים מה הוא עושה לה בעצם? אל תחסו. הוא מוציא לה את האוויר מהגלגלים. אתם יודעים מה זה לעני? אין הסבר בשפה. לעני זה פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס להוציא את האוויר מהגלגל. כשאני מניע את הלב, אני משאיר אותך בלי רצון. אתם יודעים מה עושה הלב? הוא מתלהב. אתם יודעים למה הילדה הזאת נדרה? כי היא מתלהבת. אתם יודעים מה עשה אבא שלה? ייבש אותה. מה את מתלהבת? אל תתלהבי. נדרים סייג לפרישות. אני מבוגר, זוונתי אותך, זה יפה, אני גם כן הייתי פעם סוציאליסט. זאת אומרת, נרגעת? יפה. אני לא אצליח להרגיע אותה. אז צריך להפר את הלב. יודעים מה זה להניע את הלב? בשביל מה נשלחו המרגלים לישראל, לארץ ישראל? לשם מה הם נשלחו? להביא מפה סינופטית של אזורי הצפון והדרום? אפשר לשלוח לוויין ולהביא את זה. לשם מה נשלחו? להביא דיווחים מודיעיניים סודיים? שזה שולחים 12 זקנים עם קדילקים ואשכול ענבים ומפרסמים את השמות שלהם? שזה שולחים שני מרגלים חרש ואומרים להם תהיו מאחורי הסלע ועד היום לא יודעים מה השמות? אז לשם מה נשלחו? כתוב בפסוק, לכו, תראו את הארץ, תעלו עד נחל אשכול, ואז יש שם מילה, שתמיד אנחנו טוענים שהיא המילה המרכזית ומפספסים. כתוב שם, והתחזקתם. ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הנביא. אני תמיד הבנתי שבהתחזקתם, זה כמו שסבתא שולחת אותך לטיול ואומרת, לא לשכוח סוודר, ותתחזק. אבל אל תשכח משחת שיזוף כשיהיה שמש, תתחזק. תהיה בריא מותק, העיקר הבריאות, לא סיכרנו פעם. תתחזק. אתם יודעים מה המרגלים עשו? הכל! חוץ מדבר אחד, חוץ מבהתחזקתם. שלחו את המרגלים רק לסיבה אחת. כדי לעורר את הלבבות לבוא לארץ ישראל בלב שלם. חוץ מזה לא צריך אותך, אדוני המנהיג. זה התפקיד היחיד שלך. אין לך שום תפקיד אחר. התפקיד שלך הוא לעשות את העבודה לעבודה שבלב. אתה יכול להיות חכם גדול מאוד, אבל אם אתה לא מעביר את העבודה ללב, אין פה שום דבר. לעבוד הרבי נתן כתוב, לב טוב, לב טוב לשמיים, לב טוב לבריאות. לב רע, לב רע למצוות, לב רע לגמילות חסדים. אתם יודעים מה אפשר? תגיד לכם. כשמשה רבנו מסיים את התורה, הוא נותן לנו ציווי אחרון, ובציווי כתוב הדבר הבא. אמרתי לכם קרדיולוגיה. שימו, מי זוכר? לבבכם. לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. זה הציווי החותם של משה רבינו בתורה. שימו לבבכם. שימו לבבכם. חשבתם אגב פעם על המילה? גם זה קיבלתי אישור רפואי לפני שדיברנו. יש כאן דוברי שפות רבות. In English, we don't say put your heart. נכון? אנגלית זה בכלל הדוגמה, כי באנגלית אומרים pay attention. Attention זה לא לב. ו-pay תמיד עושים באמריקה. אז לכן אנחנו נראה לי מה הקשר בין pay attention, אבל לא, אני יש עוד דברים שלא מבין מה הקשר. אני לא יודע שפות שבהם לשים לב מתרגמים לשים לב. הגיע הזמן לשאול בעברית, מה פירוש לשים לב? מה פירוש המילה? איך שמים לב? לא כל כך נעים לקחת את הלב ולשים אותו. אני דווקא יכול לשים את היד. לשים את הלב זה יותר מסובך. מה זה לשים לב? כי זה הפך אצלנו למושג. בכלל, תשומת לב הפך אצלנו למושג כל כך יבש. למשל, כל מסתובבי שדה התעופה מבקשים לשים לב. ממש עבודה שבלב. לשים לב. אנחנו לוקחים מושגים ומופכים אותם למזולזלים. לשים לב. שם באמת pay attention. נאונסו. ושזכרו. לשים לב. אתם יודעים מה זה לשים לב? אבא מבקש מהילד שלו שישים אליו לב. לא אני עם המזוודה. לשים לב. מה זה לשים לב? פעם אמר לי קרדיולוג אחד, שניתוח לב זה ניתוח הכי קל שיש. הכי קל. אמרתי לו, זה תגיד למישהו אחר, ואל תספר לי דברים כאלה, אני צמחוני. אמר לי, בכל זאת אני אסביר את זה עליך. בבקשה. הוא אומר, למשל, אם יש לי ניתוח אף בשבילך, משהו קטן פה צ'ופצ'יק, זה מסובך. שאלתי אותו למה. זה אומר, כי אם אני נוגע פה, אני מכיר אותך, אתה תקפוץ עד השמיים. איך אפשר לעבוד? בסך, אני מרדים, וזה אמרתי לו, ובלב לא, הוא אומר לי גם, אבל יש לב. אתה יודע איך אני מנתח את הלב שלך? אתה לא יודע. ואני פותח. אל תיבלט, זה סם, זה כאילו. והדבר בעצם הכי חשוב בניתוח, זה שיהיה לי שולחן נקי לידך. אתה לא מה? לא שולחן. אתה לא למה שולחן? הוא אומר, כי אני לוקח את הלב, ושם על השולחן. ומתחיל לעבוד. ואתה לא צריך להפריע. אגב, מצידי אתה יכול לצאת לחופשת מולדת ולחזור. די, אתה נמצא שתשמור על החוטים. וגם אני לאחרי זה לא תחזור, אנחנו נערבה וזה, אתה תשאר באזור. אבל אתה לא מפריע לי. אני והשולחן. הלב שלך. אתם מבינים כמה שמה זה לשים את הלב? אתם צוחקים? אנחנו כבר הוכחנו שהאיברים בעברית במקרא, זה מפני שהמקרא ידע את התפקודים הפיזיולוגיים של האיברים. האוזן, נקלט אוזן, כ-4,000 שנה אחרי שהיא נקראת כך, יודעים שכאן נמצא האיזון בשיווי המשקל. וכך העין היא המעיין, שאם הוא מפסיק לפקות, אז לא רואים. וכך עוד דבר. לב, סמים. עכשיו אתם רוצים להבין את זה מובן, הלא פיזיולוגי? אתם יודעים מה אבא מבקש מי... הילד מבקש מאבא כשהוא מבקש מי ישים אליו? הוא מבקש ממנו רק דבר אחד. אבא, יכול להיות שעכשיו אתה באמריקה. את הלב תשאיר פה. אני אשמור על השולחן. שים אצלי את הלב שלך. סע, תחזור. הלב, ואף זה נעוד. זו מילה שאי אפשר לתאר אותה לך. ואני מה אומר משה רבינו בסוף התורה? חבר'ה, התורה הזאת, אני לא צריך כלום אם אתם לא שמים שם את הלב. קחו הכל. לא צריך כלום. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מניתי. על לבבכם. שימו לבבכם. אתה יכול להיות ידען שאין לו גבולות. חז"ל הגדירו את זה בשלוש מילים. זה לא מעניין את אף אחד. רחמנה ליבה ביי. רחמנה רוצה רק דבר אחד, לב. סופר על האדמו"ר הרש"ב הגיע פעם לאוסטריה, לווינה. הוא הגיע לטיפול אצל פרופסור מאוד גדול שם. פרופסור יהודי. ואז הימים שבהם החסידות פחות מוכרת ודאי במערב אירופה, באוסטריה. הפרופסור הזה אומר לו, אם כבר האדמו"ר נמצא, תגידי במשפט אחד, מה זאת החסידות? אז הוא אומר לו במשפט אחד, חסידות רוצה לחנך שהלב ירגיש באמת את מה שהמוח באמת חושב. פרופסור אמר לו, זה עצום, אבל זה בלתי אפשרי. שאל אותו למה? אז הוא אמר לו, כבודו צריך להבין שהלב חם והמוח קר. זה שני דברים הפוכים. בימים ההם התחילו הטלפונים. אמר לו האדמו"ר, אז אם זה קשה, אז לפחות שתמתח חוטי טלפון בין הלב לבין המוח. שאפשר יהיה להתקשר. ואז הוא הסביר, אתה יודע מה זו עבודה שבלב? חז"ל אומרים שהתפילה היא עבודה שבלב. איזו היא עבודה שבלב, ולעובדו בכל לבבכם, ויאמר זו תפילה. תמיד מסבירים, זה עבודה שבלב, כי זה מדבר על הרגש. באמת? מישהו פעם קרא פסוקי דזמרה? זה לב? זה כל האסטרונומיה של העולם. הללו שמי השמיים, והמים אשר מעל השמיים, וכוכבי אור, והודו לה, תעברו פעם. יודעים מה זה עבודה שבלב? זה העבודה למתוח חוטים בין השכל לבין הלב, כדי שהלב ירגיש באמת את מה שהמוח באמת חושב. זאת העבודה שלו. הרמב״ם במצוות עשה ה' בספר המצוות כותב שהתפילה נקראת עבודה שבלב, ואז הוא מביא מדרש. ובמשנתו של רבי יוסי הגלילי כתוב, ולעובדו זה תפילה, ולעובדו זה תלמוד. גם תלמוד אפשר ללמוד עם השכל ואפשר ללמוד עם הלב. אתם יודעים מה עשו לנו המרגלים? רק דבר אחד, הם הניעו את לב בני ישראל. יודעים מה זה להניע? להניע, להוציא את הדם, להוציא את הרוח. אתם יודעים מה זה להניע? להניע זה ההפך מאני. להוציא את האני מהאני. אתם יודעים מה המילה אני? אני. אתם יודעים מה המילה אני? מה מקור המילה אני? אני. אי, אי, אני. אתם יודעים מה מקור המילה? והאלוקים אינה לידו. לא יאונה לצדיק כל עוול. לא תאונה אליך רעה. אתם יודעים מה זה תאונה לא עלינו? תאונות לא קורות, הן נגרמות. אתם יודעים מה זה? והאלוקים אינה תואנה הוא מבקש באלף? זה סיבה, זה לא תנועה בעין, אלא זה התנועה לתנועה. אני השם זה המקור, הבסיס. יודעים איזו מילה יש עם אני? רק מוסיפים ה' בסוף, אונייה. יודעים מה עושה האונייה? צולחת את הכל. היא מגלה שעם הרצון אפשר לעבור כל דבר, שאין שום דבר שיעמוד כשיש רצון. אני-יה. יודעים מה זה לעני? לעני זה לעשות את ההפך. המרגלים באו ואמרו את הדברים הבאים. ארץ ישראל, א' ארץ גבל חלב ודבש, ב' זה פריה, ג' ראינו בכל דברים מדהימים, אבל חבר'ה, אנחנו לא מסוגלים, לא ריאלי. קופץ כלב, והיום היום מקימים ועדת חקירה ומפטרים אותו, ואומר, יכול נוכל, הלא נעלה, ירשנו אותה. מה אתה פה בהפגנה? בעברית אחרת, מה אתה מתלהב? תענה לדברים שדיברנו. מבינים מה זה כלב? הולכים 10 מרגלים ורק כלב מגיע לחברון ויבוא עד חברון. ומה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם? משתתח על קברי אבות. אתם יודעים מה זה משתתח? זה ביטול גמור. הוא לא יושב לסימפוזיון עם 10 המרגלים, זה לא רלוונטי בכלל. הוא רק הולך אל האבות ואומר, אתם יודעים איך קוראים לו כלב? כלב בן? אתם יודעים למה? אין כלום. הכל מפונה. יש לב. את כל השכל שלכם אפשר להחזיק לקדנציה ולזרוק אחר כך ולהפוך. אז מה אם אתם עושים גדולי יבוא כלב אל יהושע אחר כך ויגיד, בין 85 שנה אנוכי היום, ככוכי אז, ככוכי עדה. הפומפה עובדת. הכולב, בן יפונה. מילא אחריי, אתם יודעים מה זה למלא אחריי? אנחנו בשיעור קרדיולוגיה, זה צינטור. זה לוודא שאין עורקים חסומים. ולוודא שאין משהו אחר בלב. למה לא מצליח להיפלל? כי אני לא רוצה? אני רוצה, אבל יש כמה דברים אחרים שאני רוצה עקב התחייבויות קודמות. לא שאני רוצה. אני לא רוצה להתפלל, אני לא רוצה שאני אומר את חיים, אני לא רוצה להיות בריא, בטח שאני רוצה. אבל עקב התחייבויות קודמות, אני קודם כל צריך להיות מוטרד ממה שכתוב לי בהודעה האחרונה בפלאפון. איך אמרנו פעם? בסוף תפילה אמרנו את זה בשבוע שעבר, רבי זעיר בקריאת שמע ובתפילה. אצלנו נוהגים להגיד שבסוף תפילה צריך להגיד הגויימר. אתה יודע למה הגויימר נוח? כי בסוף התפילה, אחרי שהאדם נסע בכל העולם, הוא צריך להגיד הגויימר. איפה הוא לא טייל בחמש דקות? וחזר בשלום? מה הקושי? מה? שלא הבנת את המילים? מה? שלא כולו לב. יודעים מה זה לב רע? זה לא רוע לב. לב רע זה גאונות, זה למדן. אבל עם הרבה עורקים חסומים. זה לב רע. וואו, רע, חבל על הזמן רע. זה לא רוע לב, לא להתבלבל. איך אומר אבות דרבי נתן? לב רע למצוות. ובעתי מדובר על אדם שמקיים את כל המצוות, מתחילתן לצופן. אבל אם תבדקו כמה לב יש שם, תמותו מקור. והכל פיקס. אתה יכול להיכנס לתפילה? לא, אתה יכול להיכנס לתפילה. אתה יכול להיכנס לתפילה, והעסק מתקתק, אתה מרגיש הכל מסודר, עד 120, בית קברות. אתה יכול להיכנס לתפילה. אתה יכול להיכנס ללימוד, ואתה יכול להיכנס לתפילה. אתה יכול לגמול חסדים, ואתה יכול לגמול חסדים בלב רע. ויכול להיות שאין הפרש של פרוטה אחת, אבל זה לב רע, זה לב טוב. וגבל, קמתם תחת אבותיכם תרבות, אנשים, חטאים, את הכל אתם חטאים. מה אתם אומרים שאתם גנרלים? כל הכבוד. אבל אני לא מפחד עכשיו מי תהיו גנרלים או לא. תהיו גנרלים. אחרי זה תחזרו לעבר הירדן המזרחי. ותגידו, בתקופתו היינו גנרלים. עכשיו, שהתאילנדים יעשו את זה. שמה ברא הקודש ברוך הוא את תאילנדים שישלחו? אני לא צריך את זה. אני צריך משהו אחר לגמרי, אני צריך לב. אתם יודעים, בפרשות שלנו יש שבט אחד שמייצג לב. זוכרים את בנות צלופחד? בן חפר? בן? בן? מנשה. ואחרי זה באים בני יוסף ובני מנשה. אתם יודעים למה משה רבנו תוקע להם חצי שבט מנשה? אומר להם, לא יהיה לכם ברירה. בתוך הגנרלים, פתאום יהיו תקועים לכם כאלה חבר'ה. אז קודם כל שמים שם חצי שבט. אתם יודעים למה חצי שבט? כדי שאגד יהיה חייב לעבוד. אח שלי גר במחלת מנשה, בפרדס חנה, קרקור. אני גר באמן. אגד ישבות, אני אראה לכם. אין דבר כזה. וחוץ מזה, חצי שבט מנשה, זה בנות צלופחד, זה מנשה, זה מחבבי הארץ, זה יוסף. זה יורד. לב טוב זה מעיין המתגבר ונהר שאינו פוסק. ואז בא רב לזר בן ערך ואומר, רבותיי, לב טוב זה לא מחלקת רחמנות. זה איך אתה לומד תורה על התורה, ואיך אתה עובד בעבודה, ואיזו גמילות חסדים יש לך. אני אגיד לך כמה דברים. מעיין המתגבר אומר שהוא היה מוכשר בצורות שאי אפשר לתאר. כי רבי אליעזר היה בור סוד שאינו מהבה טיפה, זה מתאר זיכרון. מעיין המתגבר מתאר פלפול בלי סוף. נו, אז גאון. ועל מה הוא מדבר על הווי? שקוד. אתם יודעים מה זה שקוד? שני פירושים בעברית. האחד התמדה, שוקד על דלתותיי יום יום, והשני מתאמץ לעשות. בהפטרה שלנו, בני פלאות. מה כתוב אצלנו בהפטרה? מה אתה רואה, ירמיה? בא אומר, מקל שקד אני רואה, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. מה זה שוקד? תדע לך, אני ריבונו של עולם מתמיד, אני תמיד פה, ודאי שלא. אז מה זה שוקד אני? זה הולך להתרחש, אני מתאמץ על זה עכשיו. אני אביא את זה לידי ביטוי. אני לא אוותר עד שזה יופיע. ואני מה זה ידי שקוד ללמוד תורה? זה שניהם. אתם יודעים מה עושה הלב? כל הזמן פומפה שעובדת, וכל הזמן הוא מעביר את הדברים בכל מקום. ולעובדו זה תלמוד. והרב לזר בן ערך ואומר, אל תספרו לי מה זה עיון ופלפול וגאונות. אגב, מאיזו מילה בא עיון? ממעיין, המתגבר. המעיין רואה את המים שיש פה לא כמו בור, אפילו לא כמו באר. אז הוא כל הזמן מפקר, כל דבר מתחדש לו, פתאום זה מתחדש, זה מים חדשים, הוא מעיין ורואה משהו אחר לגמרי. אבל הוא אומר, התרגיל הוא לא המעיין, הוא לא הכישרונות, הכישרונות לא מעניינים אותי. הבלזר בן ערך, יודעים מה היסוד? השקוד. אתה שקוד ללמוד תורה? עכשיו דבר מדהים. מה זה אפיקורס? היסטורית, אתם יודעים מי היה אפיקורס? מי היה אפיקורס? היסטורית. אפיקורס היה חכם יווני גדול. אפיקורס. זה שם של חכם יווני, קודם כל. ואפיקורס היה אפיקורס גדול. וממנו באה המילה. תפיסתו הייתה, תפיסתו הפילוסופית הייתה אפר לפי, שאין שכר ואין עונש ואין עולם הזה ואין עולם הבא, והטעות של האדם זה המצפון, ושיפסיק לבלבל במוח כל הזמן, ויש לאדם תפקיד אחד, ליהנות. בהמשך קראו לפילוסופיה הזאת הדוניזם. כשלומדים בפילוסופיה כללית את ההדוניזם, היסוד שלה הוא אפיקורס. אפיקורוס היווני. אתם יודעים מה אפיקורוס אומר? הכל זה הנאה. בעצם הוא מדבר על הלב. במובן הקטן. רצון, עזוב, מה בא לך? אכול ושתו. אגב, אפיקורוס דיבר על הנאה רוחנית גם. הנאה שלך היא רוחנית? מה שאתה רוצה תתפלסף. אל תעצור. אין ולא תטורו אחרי לבבכם. תטורו! חופשי תטורו! מה שאתה רוצה, תחשוב כך, תחשוב הפוך, תהפוך את העולם, רק אתה פה. אני מה זה דמה שתשיב לאפיקורס? דמה שתשיב לאפיקורס, אפיקורס מתאר לב הפוך. אפיקורס על פי חז"ל פירושו מלשון הפקר. כך מסביר הרב מברטנורה. שהוא אומר, כל העולם הפקר. אין כלום! אין אחריות. אין מגבלות. דמה שתשיב לאפיקורס זו הגמילות חסדים בצורה הגדולה ביותר שלה. מה יכול אדם להשיב יותר מאת הנשמה שלו? ולהגיד לו, אל תשתעבד לגאונות שלך. אתם יודעים מי הוא רב לזר בן ערך? הוא המודל של מופת הגאון, של המעיין, של זה שבכף מוזניים מכריע את כולם. והוא מעמיד אל מולו להבדיל את אפיקורס. הוא אומר, אתם מבינים? הווי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורס. ואז בא הדבר השלישי. ידע לפני מי אתה עמל, עכשיו עוברים לתפילה. השלושה דברים העולם עומד, על התורה דיברנו, על גמילות חסדים דיברנו. עכשיו הדבר השלישי, העבודה שבלב. ידע לפני מי אתה עמל. הוא לא השתמש בלפני מי אתה עומד. לפני מי אתה עמל. אתם יודעים מה זה עמל? עמל זה לב, זה התעמלות, זה פומפה. לא תתעמל, זהו. דע לפני מי אתה עמל. דע זה במה? בשכל או בלב? זה פלפלות.
בשניהם.
זה בשניהם. דע זה והאדם ידע את חווה אשתו. דע זה דעת. אתם שמים לב אגב שכל המשנה של רב לזר בן ערך זה דע. זה היסוד של המשנה שלנו. לבי שקוד, ודע מה שתשיב לאפיקורס, ודע לפני מי אתה עמל. והוודע הזה הולך על הסוף, ודע מי הוא בעל מלאכתך. מה פירוש? מי הוא בעל מלאכתך? אני יודע מי הוא בעל מלאכתך. קדוש ברוך הוא, לא? הלב הוא הדעת. חז"ל אומרים, הוא קנה לך לב יודע. הפסוק אומר, לב יודע מרת נפשך. ואני חשבתי שהמוח יודע. המוח יודע, כמו במקרר. הלב יודע, כמו והאדם ידע את חווה אשתו. לב יודע מרת נפשו. לב טוב הוא הדרך הטובה שידבק בה האדם והיא כוללת את הכל. כי לב טוב הוא ההפך מלהני את לב בני ישראל. אני מתלבט מה שורש המילה להני. ראיתי שבדקדקנים טוענים שהשורש הוא נון וו א'. כי למה תנאום מופיע בכתיב, למה תנאום? יש אולי מי שאומר נום א', ואז זה פלא פלאות. אתם יודעים מה זה נע? מה זה נע?
לא
תאכלו ממנו נע. זה לא שלם. זה לא בשל. זה נראה אותו דבר. אבל זה נע. יכול להיות לב זה 100%. נא. נא זה ההפך ממה שאומרים בעברית well done. יש נא ויש well done. לב רע זה לב נא. לב רע זה המחלה הכי קשה שיש. כי אני עושה הכל ולא מבין למה זה לא מחיה אותי. אני כל פעם שואל, אבל הכל עשיתי. ואני 10 בתעודה, מלמעלה עד למטה. והכל בסדר. אז למה אתם מכירים את המשפט, יש לי הכל, אבל אין לי כלום? כי לב טוב זה הכל. כי החוטי טלפון שלך לא עובדים. כי משהו תקוע באינסטלציה. רב לזר בן ערך, מעיין המתגבר, נהר שאינו פוסק. אתם יודעים למה זוכה העוסק בתורה לשמה? ללב טוב. אז העוסק בתורה לשמה הוא זה שהצליח להיות כמו כלב. הוא פשוט משתתח על קברי אבות. העוסק בתורה הוא זה שבא ומעסיק את הכי הרבה אגו שיש, הוא מפעיל את השכל שלו, לשמה. מה זו אהבה? מה זה מהאדם ידע את חווה אשתו? את ההנאה הכי גדולה שלי, ההנאה במובן של הנאה, אני רוצה להיות שותף בה, אני רוצה להיות בטל בה. אני אגיע אליה כשאני אתן את הביטול שלי. אתם יודעים מה זה עוסק בתורה? משמה של התורה? זה ההפך מאפיקורוס. האפיקורוס אומר, השכל זה הכלי להנאה. אתם יודעים מה רב לזר בן ערך מייצג? השכל זה הכלי לביטול. הקשר בינך לבין הקודש ברוך הוא זה קשר בין האישה לדודה. זה לב טוב. רואה אני שבכלל דבריו דבריכם. כי הלב הוא הכולל את הכל. זה החלק הראשון. יש מכאן המון שאלות. אז למה לא כולם אמרו כך? ומה קרה לרב לזר בן ערך? ואיך הכלים האלה שרב לזר בן ערך אומר באמת יכולים לייצר מושג שקוראים לו לב טוב? לכל זה ולסיום של החמישה תלמידים ניכנס בעזרת השם השבוע.
Sure.